כמה הודעות לפני שנתחיל. שבוע הבא השיעור יתחיל ב7:30, יש אחרי איזשהו אירוע אחרי זה כאן. יש כאן דיסקים של שיעורים שלי שאנחנו מחלקים היום לכבוד הירצייט של רבי נתן, אז אתם יכולים לקחת. ובעזרת השם יש לנו עוד חודשיים בערך נסיעה לאומן, אז אתם מוזמנים להיכנס לאתר לב הדברים, לראות שם את כל המידע, נסיעה ו... עוד אירועים שונים. טוב. היום אנחנו בעשירי בטבת. מחר יש לנו צום, בוקר עד הערב. ואחד העניינים של הצום הזה, זה שהתורה תורגמה ליוונית. וחז"ל אומרים שחושך ירד לעולם, התורה תורגמה ליוונית. מה בעצם, על מה אנחנו מצטערים, על מה אנחנו מתאבלים, מה התכלית של הדבר הזה? זו שאלה אחת. דבר נוסף שקרה ביום הזה, שאנחנו רואים שיש בו קשר גדול, לפחות למי שקשור לרבי נחמן, היום הוא יום הפטירה של רבי נתן, תלמיד הגדול של רבי נחמן מברסלב. זכה למצוות. בכל... מקום בעולם, חסידי ברסלב עכשיו עושים איזושהי סעודה, התוועדות, קוראים את סיפור הפטירה שלו, לומדים את הדברים שלו. אז אנחנו גם נעשה את זה היום, ונקשר את הכל ליום הזה שאנחנו נכנסים לתוכו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. התלמידים של רבי נתן כתבו מכתב, והמכתב הזה הם מתארים את הימים האחרונים שלו, ומה עבר עליו, ומה הוא אמר. כמובן שאנחנו מתייחסים לדברים שלו בתור צוואה, שהוא נותן לנו איזושהי הדרכה, מה הכי חשוב. האדם לפני שהוא עוזב את העולם, אז מה שיש לו להגיד זה באמת הדברים הכי חשובים שהוא למד, שהוא לימד. וכמובן רבי נתן הוא התלמיד הגדול של רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן אמר, בלעדיו לא היה נשאר ממני שום דבר. נתחיל לקרוא קצת על דברים שמספרים התלמידים שלו בשעות, בימים האחרונים של הפטירה שלו. מוצאי שבת קודש, פרשת מקץ, נכנס לסעודה שלישית, ואמר תורה. בסוף התורה אמר פירוש, על משנה, עשה לך רב וקנה לך חבר. באופן פשוט, עשה לך רב וקנה לך חבר. אדם צריך שיהיה לו רב, שילמד ממנו, שילמד איתו, קנה לך חבר. אדם צריך שיהיה לו חברים. ורבי נתן מסביר פה איזשהו פירוש יצירתי בתוך הדבר. אמר כך, צריכים להתקרב לרבי. עשה לך רב, האדם צריך שיהיה לו מנהיג, שיראה לו את הדרך. ואם אין רבי, ואם אתה לא מוצא רב, אם אתה לא מוצא מישהו שידריך אותך, מתחברים אל החבר, קנה לך חבר, קנה לך חבר. קנה, בזמנם היו כותבים לא עם עת ולא עם מקלדת, אלא עם קנה, עם קולמוס. אז תתחבר לספרים שנכתבו. תחבר לספרים, שהספרים יהיו החברים שלך. אם אתה לא מוצא מישהו שידריך אותך, אז תתחבר לספרים שכתבו הצדיקים האמיתיים, ושם אתה תוכל לקבל את העזרה שאתה צריך. בלילה אמר חצות, הצדיקים ורשמיים אומרים תיקון חצות חצות הלילה, ואחרי חצות, בערך 3 שעות קודם אור היום, תפס קולמוס וכתב תורה, על משנת משכין בית השלחין במועד. יש משנה, תורה שבעל פה היא מורכבת מ6 סדרי משנה, ואחד המשניות שיש שם, משכין בית השלחין במועד, חול המועד זה זמן של, הוא לא חג, הוא לא חול, חול המועד זה מין זמן ממוצע כזה, ושם המשנה דנה בהלכות שמתאימות לזמן המיוחד הזה, והמשנה אומרת שמשכין בית השלחין שדה יבש, מותר להשקוט אותו, לא כל דבר מותר לעשות בחול המועד, שדה יבש, מותר להשקוט אותו, למרות שזה מלאכה, אבל אם לא נעשה את זה, הוא יכול להתקלקל. ורבי נתן, זה הדבר האחרון שהוא כתב, הסבר פנימי, הסבר עמוק על הדבר הזה, זה הדבר האחרון שרבי נתן כתב, אנחנו בעזרת השם נלמד את זה היום. אחר כך בא אליו רבי מאיר יהודה, אחד מתלמידיו, ואמר לו בזה הלשון, רבי נתן אמר לו, אפילו שהאדם הוא בעל עבירה הכי גרוע, העיקר שיחזיק עצמו ברבנו, ודאי יעשה תשובה ויהיה לו תיקון. אור ליום וב, קראנו לפניו שתי מעשיות מרבנו, מעשה ראשון, מעשה שני. רבי נתן ביקש שיקריאו לפניו את הסיפורים של רבנו, וכשגמרו לקרוא את הסיפור הזה, את המעשה השני, ואז הם הגיעו למילים האחרונות של הסיפור, נלכה ונישאה ושבו לביתם. הגיבורה של הסיפור אומרת לבן זוג שלה שהיא מצאה אותו, בוא נחזור הביתה. ורבי נתן ביקש מהתלמידים, תחזרו על זה, תחזרו, תגידו לי את זה עוד פעם. ואז רבי נתן אמר, באמת הגיע הזמן שאני אחזור הביתה. אחר כך אמר לרבי נחמן מטולצ'ין, עוד אחד מתלמידיו, תלמיד החשוב שלו, אמר לו את הפסוק, לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו. העיקר הוא ההתקשרות לצדיקים. אז אנחנו רואים ש... הפסוק הזה בתורה, ללכת ליוסף ולעשות מה שהוא אומר, רבי נתן אומר, מכאן אנחנו רואים את הנקודה הזאת שאדם לא יכול בלי שיהיה לו קשר לצדיק אמיתי. וזה מאוד מעניין שההלכה האחרונה שרבי נתן כתב הייתה דווקא בעניין הזה להשקות שדה יבש. אנחנו רואים, ככה אומר הרב יעקב מאיר שכטר, שהדבר העיקרי שרבנו אמר לרבי נתן זה להשקות שדות יבשים. להביא מים, להביא ברכה, להביא דעת, להביא שמחה וחיות והתחזקות והתעוררות לנשמות יבשות כמונו, שהכל כבר כזה לא משהו. אז זאת הייתה העבודה המיוחדת של רבי נתן, ואנחנו רואים שזה באמת הדבר האחרון שהוא דיבר עליו, להשקות שדות יבשים. רבי נתן היה חלש מאוד, נשארו לו פחות מ-48 שעות לחיות, ואנחנו רואים שהדברים העיקריים שהוא דיבר עליהם, כמו שנגענו בזה עכשיו, זה שהסיכוי הכי גדול שלנו להגיע למה שאנחנו צריכים, זה להתחבר לצדיקים, ללמוד מהם, ללמוד מהמעשים הטובים שלהם, לדבק בתורות שלהם. וכשמדברים על אמונה, הרבה פעמים מדברים על אמונה בצדיקים. אז מה הכוונה אמונה בצדיקים? מה הנקודה של אמונה בצדיקים? אנחנו דיברנו על זה, נדבר על זה עוד. אמונה בצדיקים פירושו שאני לא יודע מה המציאות. אני חי בסרט. כל אחד מאיתנו חי בסרט שלו, חי בתוך העולם שלו, ואת העולם שלו הוא מקרין החוצה, וכל מה שהוא פוגש הוא הופך להיות הסבר לעולם שלו. אם בן אדם בתוך העולם שלו, דבר שמאוד מצוי, זה רגשות אשמה, הוא מרגיש אשם. בלי סיבה מיוחדת, אז הוא לא צריך סיבות. כל מה שקורה בחוץ, זה הסבר לזה שהוא אשם. פשוט מרגיש אשם מהשנייה שהוא קם, עד השנייה שהוא הולך לישון, וכל פעם שהוא עושה משהו לא בסדר, אז הוא מרגיש, הנה עכשיו קלטו אותי, וגם אם הכל בסדר, אז הוא מרגיש תכף יגלו שאני לא בסדר, והוא חי כל הזמן עם רגשות אשמה. זה לא המציאות, זה הסרט שלו, אבל הוא מקרין את הסרט הזה החוצה, ומפעיל על ידי הסרט הזה את המציאות, ובאמת אין לו שום קשר עם המציאות. הצדיקים מספרים לנו מה המציאות. הצדיקים מספרים לנו מי אנחנו באמת, למה אנחנו יכולים להגיע, איך לעשות את הדבר הזה. הם מספרים לנו שאין שום ייאוש בעולם, אין שום סיבה להתייאש משום דבר, ומי שמאמין להם בוודאי בוודאי יגיע לתכלית, תכלית, תכלית של מה שהוא צריך להגיע. לכל הטוב שבעולם שהוא מאחל לעצמו ועוד הרבה יותר מזה. ואנחנו רואים שהאמונה בצדיקים, לפי מה שרבי נתן מסביר, זה בעצם האמונה שיש מישהו שיכול להחיות אותי. יש מישהו שיכול לפתוח לי איזה מעיין שאני אקבל את מה שאני צריך, את החיים שאני צריך, את האהבה שאני צריך, את הטובה שאני צריך. ואנחנו רואים שבאופן כללי, כשהתורה וגם חז"ל מתארים לנו את המצב של הנשמות שלנו בדור האחרון, אז בשורה התחתונה, במילה אחת אפשר לקרוא לזה יובש. אנחנו פשוט יבשים, תייבשנו. וזה מופיע בנביא, הזכרנו את זה פעם. חזון העצמות היבשות, חזקאל הנביא רואה מחזה של עצמות יבשות, מפוזרות על פני הבקעה, והנה רבות מאוד, והנה יבשות מאוד. והקדוש ברוך הוא שואל אותו, התחיינה העצמות האלה, מה אתה אומר? העצמות האלה, היבשות, היבשות, יכול להיות שהם יחיו? זה כבר לפני, לך תדע כמה זמן, הם כבר אנשים שהיו חיים, הם מתו, והגוף שלהם נרכב, והעצמות שלהם התייבשו, ולך תדע כמה זמן זה כבר זרוק פה. מה אתה אומר? הם יכולות לחיות? לכאורה שאלה מוזרה. אם בן אדם מאמין שהכל יכול להיות כי הבורא הוא כל יכול, אז מה זה השאלה הזאת? התחיין העצמות האלה? מה אתם אומרים? התחיין העצמות האלה? יכול להיות? כן, אם בורא עולם הוא כל יכול, אז מה הבעיה? מה הבעיה? הוא יכול גם לעשות מכלום דבר מדהים, אז מעצמות מה הבעיה? אבל יחזקאל הנביא רואה את העצמות ואומר, השם אלוקים, אתה ידעת. האמת, אני אגיד לך את האמת, לא יודע. לא סגור על זה, אתה יודע. זה קשה, בוא נגיד בעברית, קשה להאמין. קשה להאמין. ואז אנחנו רואים שיש שם חיזיון נפלא, שהקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל, להתחיל לקרוא לרוח, מארבע רוחות בואי הרוח, ופחי בהרוגים האלה, מגיעה איזה רוח, והיא נופחת בתוך העצמות, והעצמות האלה מתחברות אחת לשנייה, ופתאום נרקם על זה בשר, ופתאום עולים גידים, ופתאום נהיית בהם רוח ונשמה, והן עומדות וקמות, וזה אנשים חיים. הדבר הזה, הסיפור הזה שאנחנו רואים ביחזקאל, כמו כל הדברים שיש לנו בתנך, הם שייכים אלינו, מספרים לנו, עלינו. אבל שם זה ממש מפורש, שהנביא כותב, זה כתוב ביחזקאל, העצמות היבשות, כל בית ישראל המה. מי זה העצמות היבשות? אומר הקדוש ברוך הוא לנביא, זה עם ישראל. יגיע מצב שזה יהיה המצב של עם ישראל. ומה הם אומרים? הם אומרים, יבשו עצמותינו, עבדה תקוותנו, נגזרנו לנו. העברית, הלך עלינו. אין כלום, הלך, יבש, אין סיכוי לחיות חיים טובים, חיים אמיתיים, חיים מלאים, רק בלגן, רק שריטות, רק ייאוש, רק עצבות, רק מרירות, רק שעמום, רק פחדים, רק חרדות, רק רקנות, רק צרות, זהו, אין, מה, איזה חיים כבר אפשר לחיות, הכל יבש. אנחנו רואים היום שהעולם מלא בתעשייה אינסופית, של תחליפים כדי למצוא חיות. בוא, תלך לפה, תצא לשם, תאכל את זה, תשתה את זה, תעשה ככה. רק לא תהיה עם עצמך. כי אם תהיה עם עצמך, אתה הולך לגלות שיש לך פשוט כזה יובש, שעדיף שתחפש משהו אחר. אז באים הצדיקים האמיתיים ואומרים, יש אפשרות להחיות את הדברים היבשים, להחיות את העצמות היבשות. וכמו שהנביא יחזקאל רואה שבאמת זה יכול לקרות, שמארבע רוחות בואי הרוח, מגיעה רוח, ופשוט הופכת את הכל לדבר חי לגמרי. אז הכל יכול לקרות, כי הקדוש ברוך הוא באמת, הוא כל יכול. ובוא נראה, בוא נסתכל רגע, מה כותב רבי נתן בדבר הזה. הדברים האחרונים שרבי נתן כתב, היום זה יום הפטירה שלו, אנחנו יודעים ש... כל צדיק ביום הפטירה שלו, האור שלו מאיר במיוחד, וכשלומדים את הדברים שלו, אז מתחברים לנשמה שלו, ונהיה קשר בינינו לבין הנשמה שלו, והוא יכול לעזור לנו. האריזל כותב על דברי חז"ל. חז"ל אומרים, הבא להיטהר, מסייעין לו. מי שרוצה לטהר את עצמו, מי שרוצה להשתפר, אז הוא מקבל סיוע. אז שואל האריזל, מדוע כתוב, הבא להיטהר, מסייעין לו? היה צריך להיות כתוב. הבא להיטהר, הקדוש ברוך הוא מסייע לו. מה זה מסייעים לו בלשון רבים? מי הם אלה שמסייעים לו? מה, זה לא הקדוש ברוך הוא מסייע לו? ודאי הקדוש ברוך הוא מסייע לו, אבל למה זה מופיע בלשון רבים? אומר האריזל, מי שבא להיטהר, הנשמות של הצדיקים, באות ומלוות אותו ומסייעות לו. הסיוע שהקדוש ברוך הוא שולח לעולם, זה על ידי הצדיקים. ואנחנו יודעים שיש כוח מיוחד ביום פטירה של הצדיק, אם לומדים את הדברים שלו, להזמין אותו ולקרוא לו, רבי נתן, בוא תיכנס פה לחדר, בוא תלווה אותנו, וכמו שאתה התגברת על כל המניעות והבלבולים והמחלוקות והמשברים וההתנגדות והעניות ועל הצרות, כל מה שעברת, התגברת והגעת להיות צדיק עצום, והגעת לשרת צדיק עצום, והבאת לעולם כל כך הרבה ברכה, כל כך הרבה טובה, אז בוא תיכנס אתה גם לתמונה, הנה זה היום שלך. עכשיו בכל העולמות העליונים, כל הצדיקים, כל הנשמות, באים נשמע את רבי נתן, זה היום שלו, בוא נראה מה יש לך להגיד. אז אנחנו גם נשמע עכשיו את מה שיש לו להגיד. זה הדברים האחרונים שהוא אמר. ונראה איך זה מתחבר אלינו, בעזרת השם שהוא יגיע ויתן לנו את הכוח העצום שלו. אגב, מישהו הראה לי פעם רמז יפה, זה היום המתאים להגיד את זה. רמז, תדעו, רמז זה רק רמז, זה לא... שהתורה אומרת את השאלה שלנו, יש לנו שאלה שמטרידה אותנו, מי יעלה לנו השמיימה? מי יעלה לנו השמיימה ויקחיה לנו וישמיענו אותה ונעשנה? השאלה שמטרידה אותנו היא, התורה האלוקית היא כל כך עליונה, כל כך נשגבה, השאיפות של התורה הן כל כך גבוהות, מי יכול לעשות את זה? זה גדול עלינו, זה קשה, זה מורכב, זה עמוק, זה מסובך. מי יכול לעלות לשמיים ולהוריד לנו את זה, ולהסביר לנו את זה, באופן שזה יהיה פשוט כל כך ממשי ופשוט וקל, מי יכול לעשות את זה? מי יכול להוריד את זה ולהפשיט את זה עד אלינו? זאת השאלה בעצם בפסוק. מי יעלה לנו השמיימה ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה? מי יכול לעלות ולהוריד ולהסביר שאנחנו נוכל לעשות עם זה משהו בחיים שלי, שזה לא יהיה רחוק, שלא יהיה מנותק. אז ראיתי רמז יפה שמישהו הראה לי בתוך הפסוקים האלה, בתוך המילים האלה, תסתכלו, בואו נראה את האות האחרונה לפני הסוף. מי יעלה לנו השמיימה? אז לנו השמיימה ויקחה לנו. תסתכלו במילים האלה. לנו השמיימה ויקחה לנו. אות אחת לפני הסוף. מה יוצא? נחמן. לנו השמיימה ויקחה לנו. נחמן. אז מי עולה לשמיים לקחת את התורה בשביל שאנחנו נוכל לעשות עם זה משהו? נחמן. וישמיענו אותה ונעשה. מי משמיע לנו את דברי רבי נחמן באופן שנוכל לעשות את זה? עוד אחת לפני הסוף. ישמיענו אותה ונעשה נתן. תראה איזה יופי. רמז, כן? זה לא תורה מסיני, זה רק רמז. בכל אופן, זה מה שרבי נתן עושה. רבי נתן לוקח את הדברים של רבנו ומוריד אותם למטה עד אלינו. וזה גם היום שכל אחד מאיתנו יכיר טיפה את הדברים של רבי נתן. רבי נחמן מטולצ'ין, התלמיד שלו, אמר שעכשיו בדור שלנו יותר חשוב ללמוד את הדברים של רבי נתן מאשר את הדברים של רבי נחמן. כי זה כבר יותר מסביר את רבי נחמן בעצמו. ומי שמכיר, ומי שלא מכיר מוזמן להכיר, היצירת מופת של רבי נתן, שמונה כרכים שנקראים ליקוטי הלכות, על כל חלקי התורה, והם פשוט גן עדן, פשוט גן עדן. מי שנכנס לשם ורואה איזה יופי, איך זה קשור אליי, איך זה קשור לחיים שלי, כמה חיזוק יש בכל דבר, איך אני מבין את החיים שלי יותר טוב, איך אני מבין את התורה ואת המצוות יותר טוב. ליקוטי הלכות זה ביאור על פי הסוד, על פי תורת רבי נחמן, לכל חלקי התורה וההלכה והחיים. פשוט גן עדן, ומי שיכול לקבל על עצמו, להתחיל ללמוד את זה אפילו כל יום דף אחד, אז אשרי חלקו. אותו דבר, ליקוטי תפילות, תפילות אישיות של רבי נתן על כל הנושאים שבעולם, על פי הדברים של רבי נחמן, שגם כן מלווים את הבן אדם, אדם קורא ואומר, איך אתה יודע שזה מה שעובר עליי? אנשים אומרים שהם פותחים את הספר הזה, איפה שהם פותחים, זה בדיוק הסיפור שלי, זה בדיוק הנקודה שלי, זה בדיוק מה שהייתי צריך. זה גם הזדמנות, היום זה עת רצון, להתחזק בזה. מה אתה אומר? אמן, אמן, עזרת השם. עזרת השם, עזרת השם. דרך אגב, יש לנו נסיעה לאומן, כבר אמרתי, נכון? אז מגיעים גם לרבי נתן, מגיעים לרבי נחמן. אז בואו נראה רגע את הדברים האחרונים שרבי נתן כתב. עירובי תחומין זין או תנון. וזה בחינת חול המועד. יש לנו פעמיים בשנה חול המועד. זה זמן מיוחד מבחינת ההלכה, שזה לא חג, שאסור לעשות בו מלאכה, וזה גם לא יום חול רגיל, זה משהו ממוצע. וזה בחינת חול המועד, שאסור בקצת מלאכות ומותר בכמה מלאכות. ואמרו רבותינו ז"ל שדיני חול המועד נמסרו לחכמים, שהם יעשו כרצונם להתיר איזה מלאכות ולאסור איזה מלאכות כפי שיראה ביניהם. עיקר ההלכות של חול המועד, התורה מסרה לחכמים שהם יחליטו והם יכריעו מה מותר ומה אסור לעשות בחול המועד. וכל עיקר היתר עשיית מלאכה בחול המועד הוא בשביל דבר האבד. עיקר ההיתר לעשות מלאכה, בעצם זה צריך להיות, היה צריך להיות חג, חג גמור. ההיתר לעשות מלאכה בכל המועד, בעיקרו זה בשביל דבר העבד. מה זה דבר העבד? זה דבר שאם אני לא אטפל בו, הוא ילך לאיבוד, הוא יארס, הוא יתקלקל. כמו שדה של שדה חקלאי שיש בו צמחייה שצומחת, ואם אני במשך שבוע שלם לא אשקה אותו, אז זה יתקלקל. באופן כזה תראו לי, כי אם אני לא אעשה את זה, זה ילך לאיבוד. וזהו מה שאמר התנא, משכין בית השלחין שהוא בשביל דבר העבד. מותר להשקות, זה דוגמה, יש הרבה דברים שמותר, בגלל אותה סיבה, כי זה דבר העבד, אם אני לא אעשה את זה, יהיה כאן קלקול, זה ילך לאיבוד. ובשביל זה נמסר הדבר רק לחכמים, כי דבר העבד מרמז על העבודים והנידחים באבונותיהם, שגם אותם צריכים לתקן. אבל כל תיקונם הוא על ידי החכמים האמיתיים שיקיימו דבריהם על כל אשר יאמרו כי הוא זה. זאת אומרת, רבי נתן בא ועושה קישור, הוא אומר, דבר העבד זה לא רק דבר טכני שהשדה שלי ילך לאיבוד, זה הצד הפשוט הטכני של ההלכה. מותר לעשות מלאכה בכל המועד לצורך דבר העבד. בסדר, אבל כל המושג הזה של דבר העבד, אומר רבי נתן, זה מרמז על מצב שבו בן אדם הלך לאיבוד. הלכתי לאיבוד. מה זה הלכתי לאיבוד? אני לא מוצא את הדרך. אני לא יודע איפה אני לא יודע מאיפה באתי, אני לא יודע לאן אני הולך, אני בכלל לא יודע מי אני. בטח ובטח שאני לא יודע מי הבן זוג שלי ומי הילדים שלי ומה נדרש ממני ומה השליחות שלי, ואני בטח ובטח לא יודע איך לפתור את הבעיות שלי. פשוט הלכתי לאיבוד. אז אומר רבי נתן, העבודה של הצדיקים בכל הדורות זה להציל את העבודים, או לפי מה שראינו קודם, להחיות את הנשמות היבשות. ולכן כל דיני חול המועד שהם רק בגלל דבר העבד נמסרו לחכמים, כי רק החכמים, רק הצדיקים יכולים לעזור לנו לצאת מהעיבוד שהלכנו לשם. אבל זה כמובן רק בתנאי שאנחנו מאמינים להם, שהם יודעים את הדרך. כי אם אדם אומר, שמה, הלכתי לאיבוד, אבל זה בסדר, לא נורא, יהיה בסדר, בזרימה. בזרימה, אז טוב, אתה יודע, בזרימה לעיבוד יש עוד הרבה תחנות למטה, אנחנו לא רוצים להגיע לשם. אומר רבי נתן, וזה מרומז, המשנה משכין בית השלחין במועד, בין ממעיין שיצא בתחילה ובין ממעיין שלא יצא מתחילה. והכל בשביל דברים העבודים, שהם בחינת העבודים והנידחים באבונותיהם, שכל תיקונם הוא על ידי הצדיק שיודע להשקותם, שזהו בחינת משכין בית השלחים, שנקראים שלחים, על שם ושולח מים על פני חוצות. זה בחינת הצדיקים הגדולים, שיכולים להשקות גם אותם שהם מבחוץ לגמרי. בבחינת, יפוצו מעיינותיך חוצה. מה קורה? הכל בסדר? קצת שמחה, לא נורא. אז אומר רבי נתן, הצדיקים הגדולים יכולים להביא מים גם למקום מאוד רחוק, גם למרחקים מאוד גדולים. יפוצו מעיינותיך חוצה. יפוצו מעיינותיך חוצה, זה פסוק במשלי. אבל אנחנו יודעים את הסיפור שהבעל שם טוב היה לו עליית נשמה, כלומר הנשמה שלו עלתה והגיעה לכל מיני עולמות עליונים, עד שהוא הגיע להיכל של משיח. ואז הוא פגש את משיח ושאל אותו, מתי את אמר? מתי אדוני מגיע? שאלה גדולה, נכון? מתי אדוני מגיע? אמר לו הבעל שם טוב, אמר לו המשיח לבעל שם טוב, כשיפוצו מעיינותיך החוצה. כשמה שאתה מלמד, הלימוד שלך, יתפשט ויגיע החוצה, אז אני אגיע. זאת אומרת, לפי מה שאנחנו מבינים מהסיפור הזה, הגאולה תלויה בזה ש... הלימוד של הבעל שם טוב, התלמידים שלו, של רבי נחמן, הנכד שלו, יתפשט ויגיע החוצה. מה זה החוצה? אומר רבי נתן, אלה שהם לגמרי בחוץ, הם כבר מחוץ למשחק, הם כבר מחוץ לנקודה, הם כבר מחוץ לתקווה. ככה הם מרגישים את עצמם. כשהלימוד הזה יגיע עד אליהם, אז, אומר משיח, אז אני אגיע. זאת אומרת, לא רק אלו שהם יכולים לשלוח מים על פני חוצות, שהם מקום הרחוקים מאוד, להוציאה ממקומות החיצוניים מאוד. לא רק שהם יכולים להשקוטה ממעיין שיצא מתחילה, שכבר היה מעיין אלא שנתקלקל, ולא היו יכולים להשקוטה ממנו על ידי ריבוי קלקוליהם, אלא אפילו ממעיין שלא יצא מתחילה, שלא היה שום מעיין חוכמה יוצא משם תחילה. זאת אומרת, בסיפור של המשנה, מעיין שיצא בתחילה זה מעיין שיצא, אחר כך התקלקל, אז אפשר לתקן אותו ולסדר אותו, שיהיה אפשרות להשקוט ממנו גם בכל המועד. אומרת המשנה, גם מעיין שלא יצא מתחילה, גם אם לא היה שם אף פעם שום מעיין, אפשר לחפור ולגלות מים ולהוציא מים לצורך דבר העבד, להשקוט את בית השלחין, להשקוט את השדות היבשים. אז אומר רבי נתן, יש שני סוגים של אנשים. יש אנשים שהיה להם איזה קשר עם איזה מעיין של חוכמה, של חיות, של דעת, של תורה, של תקווה, אבל זה התייבש, והתקלקל. אז זה ודאי הצדיקים יכולים לעזור לבן אדם להגיד, בוא תתחבר חזרה למעיין, לחיות, לתקווה. יש להם את הכוח לעשות את זה. אומר רבי נתן, גם ממקום שלא היה שם אף פעם מעיין, גם בן אדם שנולד לתוך עולם מנותק, שאין לו שום קשר, ולא היה לו שום קשר, לא עם חיות, ולא תקווה, ולא עם תורה, ולא עם שום דבר. גם את זה, אומר רבי נתן, גם את זה הצדיקים יכולים לעשות. אבל כשיאמין בצדיקים, ויעשה ככל אשר יאמרו כי הוא זה, יכולים לתקנו גם כן. אבל הכל תלוי בזה שהוא יעשה, מה שהצדיקים אומרים לו. כי הצדיקים חותרים וחופרים מעיינות חדשים תמיד. והעיקר בשביל הנפשות העבודות, לשלוח להם מים על פני חוצות, אפילו אותם שהם מבחוץ לגמרי. אז בעצם הדברים האחרונים של רבי נתן, שזה המשכין בית השלחין במועד, זה בדיוק ההסבר הזה, שהצדיקים יש להם כוח לחפור במקומות יבשים, ולמצוא מים, ולהביא חיות גם למי שזה רחוק ממנו לגמרי. יש להם את הכוח הזה. זה גם מפורש מה שהוא אמר בדבריו האחרונים, לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו. העיקר הוא התקשרות לצדיקים. אני לא יכול לבד, הלכתי לאיבוד, אני לא יכול לשחק אותה יותר גיבור, אני בסכנה, אני ביער, יש חיות טורפות, מכל מקום רוצים רק לאכול אותי ולשתות לי את הדם, ואני בבעיה, ואני לא יכול לשחק אותה גיבור כי אני לא. אני נכנע ואני צריך עזרה. והעזרה שלי צריכה לבוא מאותם צדיקים גדולים שהם יודעים מה זה הנשמה שלי, מה זה הנפש שלי, מאיפה באתי, מה התיקון שלי. הם יכולים להוביל אותי. לכו אל יוסף, אשר יאמר לכם תעשו. זאת אומרת, ללמוד את הדברים שלהם, לקיים את זה, כמובן שזה לא יכול להיות אפשרי אם אדם לא לומד את הדברים שלהם. אז גם שאנחנו רואים, דיברנו על העניין של שהבעל יתאר מסעין לו, שאדם מקבל סיוע מהצדיקים, אבל לפי מה נקבע אם הוא מקבל מהם סיוע או לא? אז יש כמה דברים. דבר אחד זה בפשטות לפי המעשים הטובים שלו. אם יש לו מעשים טובים, אז יש לו כלים לקבל את הסיוע. אם הוא מנסה ללמוד את הדברים שלהם, מנסה לקיים את הדברים שלהם, אז יש לו את הכלים לקבל את השפע שלהם. וזה לא חייב להיות משהו מעשי. הדבר הבסיסי העמוק ביותר שרבי נחמן דיבר עליו, זה לא להתייאש. לא להתייאש, זאת אומרת, אפילו אם לא הצלחתי בכלום, אפילו אם נכשלתי בהכל, פרנסה, אני על הפנים, יש לי מלא חובות, זוגיות, השם ירחם, ילדים, הלוואי שלא היה לי ילדים כאלה, בריאות, עזוב אותך, יהדות, לא בדיוק הולך לי, שטויות, אני חזק בזה, זהו, זה המצב שלי, הנה יופי, הנה המצב שלי. אז איזה הצעה יש לרבי נחמן בשבילי? רבי נחמן אומר, תקשיב, אל תתייאש, עזוב, אתה יודע, הסתכל על התיק שלי, הסתכל מה עבר עליי. רבי נחמן אומר, תמשיך, אל תתייאש. גם זה לבד, אפילו אם זה לבד מה שיש לבן אדם, אז יש לו כבר את הכל. הוא קשור לצדיק, הוא מאמין בצדיק, הוא ממשיך לנסות, הוא ממשיך לבקש. לא להתייאש ממה? לא להתייאש מזה שאני אצליח כי אני נורא חכם ומוכשר? לא. לא להתייאש מזה שהקדוש ברוך הוא רחמן ואוהב אותי, ורואה את ההשתדלות שלי, ושומע את התפילות שלי, ובסופו של דבר הוא יפתח לי את השערים, ויתן לי את מה שאני צריך, לא יתייאש מהקדוש ברוך הוא. זה דבר אחד. עוד דבר מאוד גדול, שנותן לנו את האפשרות שהצדיקים ילוו אותנו ויעזרו לנו, זה מופיע בכל הספרים, זה להיות על הקבר שלהם. להיות על הקבר שלהם, אפילו שאני לא עושה שם שום דבר מיוחד. ואם אני עושה שם, אם אני מתפלל, אם אני לומד שם, על אחת כמה וכמה. עצם ההשתתחות, עצם ההגעה לקבר של צדיק, זה כבר התקשרות עם הנשמה שלו. כבר הזמנה של הנשמה שלו להיות איתי בקשר. עכשיו, יש עוד דבר שהוא פחות ידוע, וזה להתדמות לו. להתדמות לו, זאת אומרת, אם אני חזק באיזה עניין, אז בעניין הזה אני מזמין את הצדיקים שהיו חזקים בעניין הזה. יש כל מיני צדיקים. יש כל מיני תיקוני נשמות, ויש כל מיני אפשרויות לקבל עזרה. איזה צדיקים אני אזכה שיתקרבו אליי וילוו אותי ויעזרו לי ויסייעו לי להיטהר? צדיקים שהמעשים שלי באיזושהי מידה דומים למעשים שלהם. אז יש לנו פה כבר עוד עצה. להיות דומים לצדיקים. בנקודה מסוימת כמובן. אם אני דומה להם בנקודה מסוימת, אז יש סיכוי שהנשמה שלהם תבוא ותגיע אליי, תלווה אותי ותעזור לי. ועכשיו, אם אנחנו רואים שהדבר המרכזי שבעצם רבי נחמן מדבר עליו, ורבי נתן עושה אותו, זה להשקות אילנות, זאת אומרת להביא טוב, להביא ברכה, לתת, לעסוק בנתינה, להשפיע, לרומם, לתת תקווה, לתת חיזוק, לתת עידוד, זאת העבודה של רבי נחמן. רבי נחמן, נחמה. רבי נתן, נתינה. זה מה שהם עושים. זה מה שהם עושים. אז אם אני אעשה את זה, גם כן, אני כמוהם אעשה את הדבר הזה. אני אעסוק בנחמה. אני אעסוק בנתינה. אז בנקודה הזאת אני אהיה דומה להם. יהיה להם סיבה לבוא אליי ללוות אותי, כי אני מהחבורה שלהם. אני קצת דומה להם. יש צד של דמיון בינינו. מעבר למה שאמרנו, של ללמוד את הספרים ולקיים את העצות, ולהיות בקבר שלהם, מעבר לדברים האלה, יש עוד דבר, להיות דומה להם. אז בואו נראה מה זה להיות דומה להם בנקודה הזאת. וכמובן אנחנו לומדים את הדבר הזה, כדי באמת שנוכל להבין איך להזמין את העזרה הזאת לחיים שלנו. אז שוב, הדבר האחרון שרבי נתן מדבר עליו, זה השקיה. השקיה של שדות יבשים, ובמילים אחרות אנחנו רואים את זה, תכף נקרא את זה, השקיה של אילנות, השקיה של עצים. תשימו לב שהנשמות שלנו, הן נמשלות לעצים, יאדם עץ השדה, רבבה כצמח השדה נתתיך, הזוהר הקדוש אומר, שהנשמות שצומחות בגן עדן, הן כמו צמחים ממש, לכן גם המקום שבו הנשמות מתפתחות וגדלות, הוא נקרא גן, כי כל מה שקורה לנשמה, זה אותו דבר, אותו מבנה, אותו עיקרון, כמו שקורה לצמחים, לעצים, לפרחים. הם צריכים השקיה, הם צריכים אדמה, הם צריכים שמש. רבי נחמן אומר באיזה מקום, הם צריכים הרחקה אחד מהשני. לפעמים הם מפריעים אחד לשני, הם קרובים מדי. הם צריכים, כל אחד לפי התכונה שלו והעניין שלו, הם צריכים לקבל עזרה. כן, אז יש לנו בעל השדה, בעל השדה. זה הצדיק הגדול, שהוא יודע איך לטפל בכל הנשמות. עכשיו נקרא, תראו, התחלה ממעשה מחיגר, אחד מהסיפורי מעשיות של רבנו, מעשה מחיגר, נקרא לכם רק את המשפט הראשון, מעשה בחכם אחד, קודם אותו, קרא את בניו ומשפחתו, וציווה אותם להשקות אילנות. גם יש לכם רשות לעסוק בשאר פרנסות, אבל בזה תשתדלו להשקות אילנות. רואים בסיפור הזה את אותה הוראה של רבי נחמן, להשקות אילנות, להביא חיים, להביא טובה, להביא ברכה לעולם, לעוד נשמות, לעסוק בנחמה, לעסוק בנתינה. גם בזמן של בין המצרים, בזמן של אבל, אז יש לנו את הפסוק, נחמו נחמו עמי. אז רבי נתן מסביר, לא כתוב בפסוק הזה, עתידים אתם להתנחם. אני מבטיח לכם שתגיע נחמה. זה אולי כתוב בפסוקים אחרים. אבל כאן, בנחמו נחמו עמי, מה כתוב? אומר רבי נתן, נחמו נחמו, פירוש פשוט ומילולי, תנחמו אחד את השני. לא תתנחמו, אלא נחמו, תנחמו אחד את השני. ולכאורה, איך אני יכול לנחם מישהו אם אני בעצמי צריך נחמה? איך אני יכול לתת אם אני ריק וחסר? קושיה, נכון? איך אני יכול? אני צריך שיתנו לי. מה, אני אתן? איך זה מסתדר? לא כך ברור. מה אתם אומרים? נכון, נכון. וכל אחד יש לו משהו לתת. ואם הוא רק מקבל, הוא מפסיד את הנקודה. לראות שיש לו משהו לתת. וכשהוא נותן, אז הוא רואה. הוא רואה כמה יש לו. הוא רואה כמה טוב יש לו. באותו הסיפור עצמו, רבי נחמן מספר על איזה אילן, שאם ישקו אותו, כל ממשלת הרוע בעולם תחרב. יש עץ אחד, שאם הוא יקבל השקיה, נגמר הסיפור. הרוע בעולם יחרב. בוא נצטט את זה. ויש אילן, שאם היה אותו האילן נשקע, לא היה נשאר ממנו, היינו מן השדים, כלום. השדים מספרים שיש איזה עץ שתקוע להם כמו עצם בגרון, שהם מאוד מפחדים מהעץ הזה, כי אם העץ הזה יקבל השקיה, כל השדים יעלמו מעל פני האדמה, וכל העולם הזה יתוהר מהרוע, והם מאוד מפחדים מזה. ואנחנו יודעים שכשמדברים על עץ, אז אחד הדברים שבקבלה הוא שווה עץ, זה עץ הנשמות. זאת אומרת, כל הנשמות של כל עם ישראל זה עץ. ואם אנחנו נשקע את העץ הזה, אם אנחנו נקבל מים, ניתן מים, נקבל חיות, אז באמת, אם עם ישראל יגיע למעלה שלו, אז באמת כל הרע יעלה מן העולם. זה מה שקורה בסוף הסיפור הזה, ומה שיקרה בעזרת השם בקרוב ממש, סוף הסיפור מעשה מחיגר, הוא מדבר על העניין הזה, מה קרה בסוף, והיה בין השדים רעב וחולשות וחרב ודבר, ונעשה מלחמות בין כל המלאכים, על ידי זה נעשה רעידת הארץ, נפלה הארץ כולה, ונשקע האילן כולו, ולא נשאר מהם כלל, ונעשו כלא היו, אמן. אז רבי נחמן כותב, בסוף יגיע רגע שהעץ הזה יקבל את המים שלו, כשהוא יקבל את המים שלו, כל הרע ייעלם, כל השדים ייעלמו, כאילו שלא היו מעולם. אז עכשיו אנחנו צריכים להגיע לנקודה, איפה זה פוגש אותנו, השקיה הזאת. אני הלכתי לאיבוד, אני לא יודע מה קורה לי, אני מרגיש שאני חסר ואני ריק. איך אני יכול לתת משהו לשני? איך זה יכול להיות? בפשטות, רבי נחמן כותב, בתורה למדלד, שכל אחד, כל יהודי ויהודי, יש בו משהו שאין לאף אחד בעולם. זה מתנה שהוא קיבל. בנקודה הזאת הוא צדיק. בנקודה הזאת הוא מאיר אור גדול לעולם, שאף אחד חוץ ממנו לא יכול להביא. והנקודה הזאת, זה לא משהו שהוא חייב לדעת ולהבין אותה. זה נמצא טבוע בנשמה שלו. ואם הוא מביא את עצמו לנתינה, הדבר הזה מאיר. כמו שאנחנו רואים, לפעמים אנחנו פוגשים מישהו שאנחנו אוהבים, או מישהו מדבר איתנו בטלפון, או אנחנו אפילו נזכרים במישהו שאנחנו אוהבים, וזה מרגיע אותנו וזה מנחם אותנו, בלי שייתן לנו הסברים או פתרונות לבעיות שלנו. הנוכחות של מישהו שאנחנו אוהבים בחיים שלנו, נותן לנו כוח, נותן לנו נחמה. אז רבי נחמן בא ומחדש, והוא אומר, כל אחד מאיתנו יש לו משהו כזה. לא סתם שיש לו משהו כזה, יש לו משהו כזה שכל העולם יכול להתנחם ממני. כל העולם יכול להתעודד ממני. יש לי מה לתת לכל העולם. זה לא דורש ממני מאמץ. זה רק דורש ממני קודם כל להאמין בזה. שוב חוזר לנקודה של האמונה. יש בי משהו לתת לעולם שאין לאף אחד חוץ ממני, ואם אני אאמין בזה, אני אוכל לתת. ואם אני אתן, אני אהיה דומה לצדיקים. אם אני אהיה דומה לצדיקים, יש לי עוד סיבה טובה שהם יבואו ויתלוו אליי, יעזרו לי, ואני אצא מהעיבוד שהלכתי. אז יש בי משהו שלא תלוי בעבודה שלי ובמעשים שלי. תלוי רק בזה שאני אאמין בזה. שאני אאמין שאני מיוחד. בתוך כל הביצה שלי, בתוך כל השטויות שלי, בתוך כל ההסתבכויות שלי, יש בי משהו שלא תלוי במעשים שלי. זאת הנשמה שלי המיוחדת שכמוה לא היה, ולא יהיה, ואם אני רק יאמין בזה, אני ארשה לעצמי להאמין בזה, אז האור שלי יתחיל להאיר, ומי שיפגוש אותי, הוא ירגיש את זה, וזה יביא לו טוב, ואז אני אראה שיש לי מה לתת. לאו דווקא מהחוכמה שלי או מההבנות שלי, אלא מעצם זה שאני משהו מיוחד. בוא נקרא את זה רגע בדברים של רבי נחמן. רבי נחמן אומר כך, בתורה הזין בחלק ב', רבי נחמן כותב, ואפילו כשמגיע זמנו להסתלק, אפילו כשהאדם עוזב את העולם, והנשמה עולה ומדבקת במקום שעולה, בעולמות עליונים, אין זה תכלית ושלמות שתהיה הנשמה רק דבוקה למעלה. רק עיקר השלמות של הנשמה היא, שבעת שהיא למעלה, תהיה למטה גם כן. אז איך זה יכול להיות שאני עוזב את העולם ואני נשאר בעולם? איך זה בדיוק קורה? על כן צריך שישאיר אחריו ברכה. אדם צריך להשאיר בעולם הזה ברכה. אדם צריך להשאיר את החותם שלו בעולם. את החותם המיוחד שלו, את הטוב המיוחד שלו, הוא צריך להשאיר בעולם. אפילו שהנשמה עוזבת את הגוף, אז הדבר הכי גדול שאדם יכול לעשות בחיים זה להשאיר משהו בעולם. אז מה יכול להשאיר? אומר רבי נחמן, בן או תלמיד. להשאיר מישהו שקיבל את הטוב שלו. גם בן, אומר רבי נחמן, כוונתי בוודאי, שיהיה בן שמקבל את הטוב מהאבא. כי אם זה בן רשע, אז מה עשית בזה? עוד אחד שיקשקש בראש ויבזבז את הזמן? זה לא, 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 זה לא נקרא שהשארת משהו בעולם. שהשארת משהו בעולם, או בן או תלמיד, שיקבל את הטוב שלך, והטוב שלך נחקק בעולם, ואפילו שאתה עוזב את העולם, זה נשאר. אומר רבי נחמן, זה הדבר הכי גדול שאתה יכול לתת לעולם. וזה מה שכל אחד מאיתנו רוצה. בגלל זה יש לנו את הרצון להקים משפחה. לא רק בגלל שלא נהיה לבד, ויהיה לנו נחמד, וזה נורא מרגש. לא בגלל זה. לא רק בגלל זה. גם בגלל העניין הזה. אני רוצה להשאיר את הטוב שלי בעולם אחריי. טוב, אדם יכול להגיד, תראה, אני, אין לי תלמידים, אני לא רב, ואם יש לי ילדים, אז זה לא תמיד אני מצליח להעביר להם את הטוב שלי. ומה יגיד מי שאין לו ילדים? אז איך זה עובד? אז רבי נחמן אומר, תראו איך הוא מוריד את הכל כל כך יפה למטה למטה עד אלינו. וכל אדם יכול לקיים זאת. את העניין הזה, להשאיר את הטוב שלי בעולם, להביא ברכה לעולם, כל אחד יכול לקיים את זה. להעמיד תלמידים. להעמיד תלמידים זה דבר גדול. כי כששניים מדברים יחד ביראת שמיים, שני אנשים מדברים יחד ביראת שמיים, אזי כשאחד מאיר לחברו באיזה דיבור, נחשב חברו אצלו בחינת תלמיד. ולפעמים נעשה להפך. דהיינו, כשאחר כך הוא מקבל מחברו איזה דיבור, אזי נעשה הוא בחינת תלמיד לגבי חברו. אז רבי נחמן אומר, תראו איזה ניסוח. כששניים מדברים יחד ביראת שמיים, רבי נחמן לא אומר כששניים מדברים יחד אודות יראת שמיים, על יראת שמיים, אלא שיראת שמיים זה אופן הדיבור. מה זה יראת שמיים? ההגדרה של התורה ליראת שמיים, אם נגיד את זה במילים שלנו, ההגדרה הבסיסית ליראת שמיים, זה תשומת לב. אנחנו רואים פסוק, נדמה לי במכת ברד, הירא את דבר השם, ככה כתוב על המצרים. המצרים, אלה שהיו יראי שמיים, הירא את דבר השם, מה הוא עשה? הוא ידע שהולכת לבוא מכה, אז הוא החביא את הצון שלו, כי הוא פחד מהמכה, נדמה לי, מכת ברד. ואשר לא שם את ליבו, ואחד שלא שם, לא שם לב ולא היה אכפת לו ממה שהשם אומר, אז הוא לא הניס את הצון שלו. אז הנה, תראו את המשוואה. הירא את דבר השם בצד אחד, ואשר לא שם את ליבו בצד השני. אז יש לנו עכשיו הסבר, מה זה נקרא יראת שמיים? תשומת לב. מה זה תשומת לב? תשומת לב, אם נכניס את זה לשיחה בין בני אדם, מה זה תשומת לב? אני רגיש לבן אדם השני. זה בן אדם, לא רק אני מיוחד ולא היה כמוני. גם הוא מיוחד ולא היה כמוהו. זה בן אדם, זה דבר רגיש. נשמה זה דבר עדין. אני צריך לדעת לא לפגוע בו, אני צריך לשים לב. ועד לרמות, לא, ודאי לא לפגוע בו ולומר לו דברים פוגעים. זה ברור. אלא שאפילו אם אני לא מספיק רגיש אליו, מה שמאוד מצוי בין אנשים, ואני נגיד מדבר ומדבר ומדבר ולא נותן לו לדבר. קרה לכם פעם להיות באחד הצדדים של המדבר ומדבר ולא נותן לשני לדבר, או שמדברים איתי ומדברים איתי ולא נותנים לי לדבר? זה גם כן נקרא חוסר יראת שמיים. תשים לב, תשים לב, יש בנדך, מולך נשמה, בן אדם, יש לו צרכים, אולי הוא לא יכול לשמוע את מה שיש לך להגיד, אולי יש לו גם כן מה להגיד. תשים לב, תשים לב. אמרת משהו, הוא שמע, הוא הבין, זה מתאים לו, זה לא מתאים לו, אולי נגמר לו מזה, אולי נגמר לו ממך, יש דרגות, אבל זה הכל תשומת לב. צריך לכבד אותו, צריך לראות בו את הטוב. זה לא אומר שעכשיו אם בן אדם עשה מעשה רע, אני אגיד לו, אשריך, אני איתך. לא, זה לא אומר שאני לא יכול להגיד לבן אדם, תראה, לדעתי טעית באיזושהי נקודה, אבל גם את זה יש דרך איך להגיד. אם אני זהיר בכבודו של השני, אם אני מכבד אותו ומאמין שהוא טוב ומיוחד, אז גם כשאני אגיד לו שהוא טעה, אני אגיד לו באופן כזה שהוא לא ייפגע, כי הוא ירגיש שזה מתוך אכפתיות, שהוא ירגיש שזה מתוך אהבה. ואם אין לי יראת שמיים, זאת אומרת, אני לא זהיר בכבודו, אני לא מרגיש אותו, אני לא רגיש אליו, אז אפילו שאני אגיד לו מילות אהבה, אני הורג אותו, אני פוגע בו, כי אני סתם זורק לו סיסמאות, כי לא באמת אכפת לי. אז רבי נחמן אומר, כששניים מדברים יחד ביראת שמיים, זאת אומרת, ששני האנשים מדברים מתוך כבוד עמוק והדדי, מתוך תשומת לב אחד לשני, מי אתה, מה אתה, מה אתה יכול לשמוע, מה אתה רוצה להגיד, אני בתשומת לב, אני ברגישות, אני בזהירות, לעובדה שנמצאת מולי נשמה, ואני צריך להיות זהיר. אז כשמדברים באופן הזה, אז מה קורה? אז רבי נחמן אומר, אז כשאחד מאיר לחברו באיזה דיבור, נחשב חברו אצלו בחינת תלמיד, ולפעמים נעשה להפך. להעמיד תלמידים זה לא אומר שאתה תמיד הרב. אתה יכול להיות הרב, אתה יכול להיות התלמיד. אז רבי נחמן אומר, כל אחד יכול לקיים את זה עם החברים שלו, שפעם אחת הוא רב, פעם אחת הוא תלמיד. מתי הוא רב ומתי הוא תלמיד? אז קודם כל הבסיס הוא זה שמדברים ביראת שמיים. אם לא מדברים ביראת שמיים, אם אנשים באים לדרוס אחד את השני, להשתמש אחד בשני, לשלוט אחד בשני, או לרצות אחד את השני, אין פה שום דבר, אין פה רב, אין פה תלמיד, יש פה סך הכל סוג של התנהגות לא מודעת של פגיעה אחד בשני. על זה לא מדברים. מדברים על אחד שהוא מבין שיש כאן משהו שצריך להיות זהיר, וגם השני מבין את זה. הוא רגיש, הוא שם לב. אז מה קורה? אחד אומר משהו, ותשימו לב, זה גם לא התוכן, זה לא שאני אגיד, טוב, שלום חברי היקר. עכשיו, בעשר דקות הקרובות אני אהיה הרב. שים לב, יש לי דברי חוכמה עצומים להגיד לך, עכשיו בוא תהיה התלמיד, תקבל את חוכמתי. אחר כך נתחלף, אל תדאג. אני אהיה התלמיד, אתה תגיד לי את התובנות שלך, ואז נתחלף. רבי נחמן אומר, לא, לא, זה לא מה שהתכוונתי. מדובר על שיחה פשוטה, קולחת בין אנשים, שיכולה גם להיות על דברי חולין יומיומיים. הנושא לא חייב להיות דברים נשגבים. יכול להיות דברים הכי פשוטים של החיים. אבל מתוך יראת שמיים וכבוד והתייחסות לשני כנשמה קדושה ומיוחדת, אז יכול להגיע רגע שאני אומר משהו, או שהוא אומר משהו, וזה מאיר לחברו. זה לא התוכן, זה מאיר. פתאום בן אדם שמע אותי וזה מאיר לו בלב, הוא אומר, וואי, איזה יופי, תראה איזה דיבור, נגע לי ללב, לקחתי מזה משהו, עשה לי משהו. זוכר בא אליי מישהו ואמר לי, כל כך השפעת עליי. אמרתי לו, מה? חשבתי שיגיד, היה בשיעורים שלי, או לא יודע, קראת הספרים. לא, פעם אחת הזדמנתי לאיזו שיחה שלך, והייתי צריך למהר, לא שמעתי כמעט שום דבר, רק איזה משפט אחד, וציטט איזה משפט, בכלל לא קשור לכלום. אמרתי לו, אז מה אתה מתרגש כל כך? אמר, לא יודע, זה נגע לי בלב, אני הולך עם זה. זה לא קשור לחוכמה, זה לא קשור להסברה, זה קשור לזה שזה מאיר לך. שמעת משהו, משהו אמיתי, משהו אמיתי של אמת הכי פשוטה באיזה משפט הכי פשוט של ששמעת אותו כבר אלף פעמים, ופתאום אתה שומע את זה וזה מאיר לך ללב, וזה יכול להיות באמת דבר הכי פשוט ויומיומי של חוכמת חיים הכי פשוטה, אם מדברים אחד עם השני בצורה אמיתית ומכבדת, באותו רגע שמישהו העיר לך, הוא נהיה הרב שלך, אתה נהיית התלמיד שלו, יכול להיות שעוד חמש דקות זה יתחלף, ואתה תהיה התלמיד שלו, הוא יהיה הרב שלך. ואז, אומר רבי נחמן, הבן אדם הזה שקיבל ממך את האור שלך, את האור המיוחד שלך, דרך מה שאמרת, זה פשוט הנשמה שלך העירה בתוך הדברים, ואז הוא שמע את הצליל המיוחד שלך. ולכן, הוא התעורר מזה, זה העיר לו, כי הוא לא היה רואה את זה ככה. אם אני פתוח להאמין שכל אחד זה משהו מיוחד, אז הוא יכול להגיד לי משהו שאני כבר שמעתי אלף פעמים, אבל כשהוא אומר את זה, הוא אומר את זה עם הניגון שלו, ואם אני מאמין שיש לו ניגון, אז פתאום אני אומר, בחיים לא הייתי חושב שאפשר להגיד את זה ככה. תגיד את זה עוד פעם. וואי, איזה יופי. עכשיו הבנתי. עכשיו הבנתי את זה בניגון שלך. עכשיו הבנתי את זה בתורה שלך, שרק אתה יכול להביא לעולם. אז הנה עכשיו אתה נהיה את הרב שלי. את התורה הזאת רק אתה יכול ללמד. וגם אני, יש לי מה ללמד, כי אני זה אני מיוחד. אז אם אני אזכה לדבר ביראת שמיים, אז אני אוכל להשפיע. אני אוכל, הנה אנחנו יורדים, מורידים את זה למטה, אני אוכל להשקות אילנות. אני לא צריך להיות רב דגול, אני לא צריך להיות צדיק דגול. יש בי את הנקודה של הצדיק שבה אני מיוחד. אבל כל זה יקרה אם אני אדבר עם חברים, שאני לא אהיה סגור בתוך העולם שלי, אלא אני אדבר באמת, בכנות ובכבוד עם אנשים. זה לא חייב להיות שיחה עמוקה וחכמה. זה חייב להיות שיחה כנה ומכבדת. אז זה יכול לקרות גם בשיחה עם אפילו אדם שהוא לא קרוב אליי מאוד, ופתאום יצא לנו איזו שיחה אמיתית, כזה פשוטה, בזרימה, בלי איזה תכנון חכם ועמוק. אבל הייתה פתיחות והיה כבוד, ופתאום שמעתי משהו, ופתאום נהייתי תלמיד שלו, והנה הוא הביא ברכה לעולם, הוא השקע אותי, הוא החיה אותי, הוא גידל אותי, כי שמעתי משהו שלא שמעתי עד עכשיו. ואומר רבי נחמן, אם אתה חושב שזה רק רעיון כזה, שאולי לפעמים אפשר לעשות אותו, אז תדע לך, צריך כל אדם להיזהר, להשתדל ולעסוק בזה. תדע לך, זה מאוד חשוב שתעשה את זה. כי לא תוהו בראה, לשבת יצרה, יש פסוק בישעיהו, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני לא בראתי את העולם בשביל שיהיה תוהו ובוהו, בשביל שיהיה מדבר. בראתי את העולם שיהיה מיושב מבני אדם. כי צריך כל אחד לעסוק ביישובו של עולם, שיהיה העולם ממולא מבני אדם, כמו שכתוב, ומילאו את הארץ. מצווה ראשונה בתורה, פרו ורבו. תביאו פירות, ולא רק אחד, אלא הרבה. אבל מה כתוב בהמשך? פרו ורבו, מילאו את הארץ. זאת אומרת, התורה אומרת, כשאתם מביאים ילדים לעולם, אז תדאגו שיהיה להם איכות מסוימת. אחרת לא צריך, לא זאת הכוונה. כי זה עיקר יישוב העולם, שהעולם ממולא מבני אדם, ומילאו את הארץ, תמלאו את הארץ במה? בבני אדם. היינו מבני דעה. תכניסו דעת בעולם, תביאו לעולם דעת, שהעולם מתמלא בדעת. ואנחנו רואים שלעתיד לבוא, כמו שראינו בסיפור, שבסוף האילן מקבל מים, וכל השדים מתים, והרוע נעלם מן העולם, אז יש לנו פסוקים שמדברים על זה אותו דבר. שהמים שהתפשטו בעולם, הם הדעת. אז תמלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. תהיה דעת כזאת בעולם שתתפשט בכל העולם, וכולם יכירו את הטוב, כולם יכירו את הבורא הטוב. ויש עוד פסוקים, ומעיין מבית השם יצא, יוצא מעיין מבית השם, ומתפשט ומגיע ומרפא בכל מקום שהוא מגיע, וצומחים על שפת הנחל הזה עצים, שכל עלה זה תרופה למחלה אחרת, ו... לדברים מופלאים, כל זה חוזר לאותה נקודה של התפשטות של מים של דעת. יפוצו מעיינותיך חוצה. אז יפוצו מעיינותיך חוצה של הבעל שם טוב, של תלמידי הבעל שם טוב, של רבי נחמן. זה לא רק שאנחנו נחכה שהם יעשו משהו. אנחנו צריכים להיות אלה שמובילים את הדבר הזה קדימה. איך אנחנו מובילים את הדבר הזה קדימה? קודם כל בוודאי שאנחנו לומדים ומקיימים את הדברים שלהם. דבר שני, אם אנחנו רוצים שהם ילוו אותנו ויתנו לנו את הכוח להיטהר, אנחנו צריכים להיות דומים להם. אנחנו צריכים בעצמנו להשקות אחרים. אנחנו צריכים להביא את הנחל הזה לכל מקום. ואפשר לדמות את זה שעוד מעט תיגמר המלחמה, וכל הלוחמים יעלו על ההר, ואז הם יראו איזה נהר גדול ששוטף את העולם, וכל אחד יראה איך המעשים שלו הם נותנים תוקף לנהר הזה. המעשים שלו הופכים להיות עוד איזה גל בתוך הנהר הזה. הנהר הזה יגיע, הנהר הזה ישטוף את העולם, בדעת, בטוב. השאלה היא, איזה חלק אני תרמתי, איזה גל, איפה הגל שלי בתוך הנהר הזה? אז זה מה שהצדיקים אומרים, בואו תשתתפו איתנו, תיתנו לנו את החלק שלכם בעניין הזה. זה גם מה שרבי נתן אמר היום, כשהוא נפטר. הוא אמר, אתם צריכים לעזור לדבר הזה לקרות, לא רק לעמוד מהצד ולא רק להיות מקבלים, אלא לעזור לדבר הזה לקרות. זה לא אומר שאתם צריכים לעמוד על במות, זה אומר שאתם צריכים לדבר עם בני אדם ולהאמין שהם טובים ולקבל מהם את האור ולתת להם את האור שלכם. אתם צריכים שיהיה לכם חברים שאתם מדברים איתם ביראת שמיים, בכנות ומתוך אמונה בטוב שלכם ושלהם. לא כמו שיש כל מיני שיחות שמתחברים יחד בשביל לדפוק את הראש ולהיכנס לבאסה ביחד. הפוך. נפגשים של לפתוח את הראש ולשמוח ולהתעודד ביחד. אז זה, 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 זה ההנחיה של רבי נתן. אז אנחנו רוצים למלא את העולם בדעת, כי מי שאין בו דעת, אינו אדם. כלל, רבי נחמן אומר, מי שאין בו דעת, אז בעצם הוא לא אדם. כמו שאנחנו מבינים שהאדם נמצא בבית משוגעים. הוא אדם, הוא אוכל, הוא שותה, הוא ישן, הוא מתפנה, הוא מדבר, לכאורה הוא בן אדם, אבל באמת הוא לא בן אדם. למה? כי הוא לא פה. הוא באיזה סרט, הוא בכזה סרט שהוא לא מסוגל לתפקד כאדם. אז בעצם הוא לא פה. למרות שהוא ער, הוא לא ישן, אבל הוא לא פה כי הוא משוגע. אז זה מה שרבי נתן אמר. רבי נתן אמר, אני משוגע וכולם משוגעים. רק הכרתי אחד שפוי. אז השיגעון הוא שאני מנותק מהמציאות, אבל אני לא יודע מה המציאות. הצדיקים יודעים מה המציאות. אז רבי נחמן אומר, תקשיב, כל אחד יש בו משהו מיוחד, כל אחד יש לו מה לתת. במקום להתמסכן ולחשוב שאתה רק כל הזמן חסר וצריך לקבל, תתחיל לתת. ולא, אל תיתן בתור אחד שיש לו נורא חוכמה ויותר מאחרים. תיתן ותקבל. במילים אחרות תהיה חבר. תיתן ותקבל. לאו דווקא את החוכמה שלך או של השני, אלא את האור המיוחד של הנשמה שלך ושל השני. היינו, כמו שהאדם מצווה להעמיד בנים בעולם בשביל קיום העולם, כמו שהאדם יש לו מצווה להביא ילדים לעולם כדי שיהיה קיום לעולם בצורה פשוטה, כן הוא מצווה להכניס דעת ויראת שמיים בבניו ובתלמידים. להכניס דעת בעולם זה התוכן הפנימי של המצווה להביא ילדים לעולם. כי אם אתה מביא ילדים ולא מכניס בהם דעת, אז מה אתה רוצה שהם יהיו? פושעים, נרקומנים? אז עזוב, עדיף שלא לך ילדים. אתה רוצה להביא ילדים שיהיו ילדים טובים, שיביאו טוב לעולם. אז כי זה עיקר המצווה שמצווה להעמיד תולדות לקיום העולם. כי העיקר להעמיד תולדות ממין בני אדם. על כן, כל זמן שאין מאיר הדעת בבני אדם, ואינם יודעים ומרגישים אלוקותו ממשלתו יתברך בעולם, אינם בכלל בני אדם. רבי נחמן אומר כאן, ועל כן צריך כל אחד לעסוק בזה, היינו להכניס דעת ויראת שמיים בחברו. על ידי זה נעשה חברו בחינת תלמיד אצלו. ואז כשימלאו ימיו, ויגיע זמן הסתלקותו, אחרי שבן אדם הגיע זמנו לעזוב את העולם, אזי יתלבש בזה הדיבור שהכניס בחברו, ויהיה נחשב כאילו הוא בעצמו ממש קיים בזה העולם. הנה אני נשארתי בעולם, כי השארתי את הדעת המיוחדת שלי בעולם, בגלל שדיברתי עם החברים שלי, וקיבלתי דעת, והכנסתי בהם דעת, אז ממש נכנס משהו ממני בעולם. אז שוב, זאת הנקודה שרבי נחמן מדבר עליה, נקודת החבר. וגם הנקודה הזאת היא קריטית כדי לקבל את האור של הצדיקים. רבי נחמן אמר, תחזיקו את עצמכם ביחד, אז אני אבוא ואכנס, אני אבוא ואשתתף, אני אוכל לעזור לכם. זאת אומרת, שאדם הוא מבודד ואין לו קשר אמיתי עם בני אדם אחרים, אז רבי נחמן אומר, תשמע, זה קשה לי לעזור לך. אתה צריך להיות באמת מחובר לבני אדם אחרים, וביחד ובאהבה וברצון טוב ובאמון אחד בשני, אז יהיה לכם יותר כוח להביא את הכוח של הצדיקים אליכם. השיחה הזאת שרבי נחמן מדבר, זה לא דבר מזדמן, אלא זה דבר שצריך לעשות אותו כל יום. כל יום באדם צריך שיהיה לו שיחה עם מישהו קרוב אחרת, הוא מתעדה לאינסוף, לאינסוף של, של הכלום, לא לאינסוף של הטוב. והוא פשוט לא יודע איך קוראים לו. אז זה נקודה של שיחה, שיחה יומיומית, כנה, אמיתית, עם אמון, עם ביטחון, בין מישהו שקרוב אליי. עכשיו, תראו מה שרבי נחמן אמר, הוא אמר, בנים ותלמידים, ברור שקודם לכל דבר זה הילדים שלי. אני צריך לדבר עם הילדים שלי. לאו דווקא כהורה מלמעלה, שבואו תקשיבו ילדיי היקרים מה עליכם לעשות בעולם. לא, לאו דווקא, יש גם את הצד הזה. אלא כחבר. אני חייב להיות גם חבר של הילדים שלי. היום בעולם יש מחלה הפוכה. שאנשים הם רק חברים של הילדים שלהם, והם לא הורים של הילדים שלהם, ואז נהיה מזה בעיה הרבה יותר חמורה, שלילד אין גבולות ואין מי שיגדל אותו. כן, אני צריך להיות הורה שלו. אבל מצד שני, אני צריך להראות לו גם סוג של קרבה, שאני יודע שהוא מיוחד, ויש לנו מה לתת אחד לשני, גם בגובה העיניים. ראיתי רמז לזה באחת הפרשיות, רמז מאוד יפה, במה שרשי כותב, יוסף אומר לאבא שלו, שהוא זכה להגיע למעמד במצרים, וישימני אב לפרעו. אני אב לפרעו. מה זה אב לפרעו? בתכלס אב לפרעו, שאני בעצם מנהיג פה את המדינה, פרעו זה רק נשיא כבוד, הוא רק עושה מה שבא לו, ואני תכלס עושה את כל העבודה. אני מנהל פה את העסק, אני גם אומר האמת לפרעו מה לעשות. אב לפרעו. אני מנהיג של פרעו גם כן. אז רשי אומר שם הדבר מאוד מפתיע. רשי אומר אב לפרעו, מה זה אב? חבר ופטרון. פטרון זה מנהיג, אדון, בסדר? כמו אני פטרון של מישהו, אני אחראי עליו. ברור לנו שאב זה פטרון. אבל הנה רשי חידש, שאב זה גם חבר. חבר ופטרון. אני צריך לדבר עם הילדים שלי גם כחבר, לא רק כפטרון. חבר, פירושו, זה נשמה מיוחדת, ויש לה את הנקודה שלה, ואני צריך לתת מקום לאור שלו להגיע, ואני צריך פשוט לשמוע אותו, לתת לו מקום, להכיל אותו, להקשיב לו, לראות את הדבר שמיוחד בו, לא רק להיות מעליו, להיות גם איתו. לתת מקום גם לדבר הזה. ואולי מיותר להגיד, אבל בעצם לא מיותר להגיד, שברור שלפני השיחה הזאת עם החברים, צריכה להיות השיחה הזאת עם הילדים. וברור, אולי מיותר להגיד, אבל לא מיותר להגיד, שלפני הדבר הזה של שיחה עם הילדים, צריך להיות שיחה עם הבן זוג. ורבנו כותב כאן, אם מדובר בהשקיית אילנות, אז רבנו מלמד שהאישה, בתוך המבנה של הבית, האישה זה האילן, זה העץ שצריך להשקות אותו. וזה העבודה של הגבר. שמה מתחילה כל ההשפעה. תראו מה רבנו כותב בתורה סמכתת. רבנו כותב, האישה היא עיקר בחינת האילן. והענפים, הבנים הם הפירות הגדלים בענפים. אז אם צריך להשקות את הבנים, ודאי שגם צריך להשקות את האילן. זאת אומרת שאין שום אפשרות לגדל בית ולגדל משפחה בלי שיהיה את הכבוד הזה ואת השיחה הזאת ואת האמון הזה שיש כאן משהו מיוחד לקבל ממנו גם קודם כל בין איש לאשתו. ואמרנו, זה לא אותם שיחות של אחד משתלט ואחד מרצה. זה לא שיחה, זה לא קרבה. שאחד מפחד ורק מרצה והשני משתלט וככה הוא משיג את מה שהוא רוצה. זה הפעלה לא מודעת של מערכת יחסים שהיא לא אמיתית, היא לא עמוקה, זה לא השקיה. זה לא מגדל, כל אחד בודד בתוך העמדה שלו. אנחנו רואים גם בעבדת בת מלך, המשנה למלך מחפש את בת המלך האבודה. הזכרנו את זה שלמדנו את הסיפור, לחפש את בת המלך זה לחפש את הקשר, להחזיר את הבת מלך לארמון. אז יש את הנקודה של להחזיר את הנשמה שלי לקשר עם הקדוש ברוך הוא, אבל זה מוכרח להיות אותו דבר של להחזיר קשר בין איש לאשתו. לקשר אישה לבעלה זה לקשר את הנשמה שלי עם הקדוש ברוך הוא. המשל והנמשל זה אותו דבר, כמו בשיר השירים. כל השיר האהבה שיש בשיר השירים, שיר האהבה בין איש לאשתו, זה גם שיר האהבה בין אדם לבוראו. אז ודאי שהמשנה למלכות מחפש את בת המלך, יש כאן גם הוראה לכל אחד איך הוא צריך לחפש ולמצוא את הקשר עם אשתו, להחזיר את הקשר עם אשתו. והמשנה למלכות הוא פוגש, תראו איזה יופי, אמרנו שהאישה זה האילן, הוא פוגש בדרך שלושה ענקים, שכל אחד אומר לו, תעזוב אותך משטויות, אין בת מלך ואין מה למצוא ואין קשר, אין שום דבר עמוק ואמיתי בחיים. וכל אחד מהענקים האלה שבא לייאש אותנו, התופעה שאנחנו פוגשים זה ככה. אחר כך ראה אדם גדול מאוד, שאינו גדר אנושי כלל שיהיה אדם גדול כל כך, ונשא אילן גדול שביישוב אינו נמצא אילן גדול כזה. הענקים האלה הם לא אנושיים. מה זה חוסר אנושיות? שמחזיקים עץ מנותק. שהעץ הוא לא מחובר לאדמה, אין לו שורשים, לא משקים אותו. במקום קשר יש נתק. ודאי, זה מה שאנחנו אומרים, זה מנותק. זה הופך למסע, הם נושאים את האילן. מה אתה סוחב אילן? תטע אותו, תשקה אותו, תגדל אותו. זה בדיוק ההפך מההוראה של החיגר, של החכם בחיגר, להשקות אילנות. להשקות אילנות זה תגדל את הנשמות שקשורות אליך. את אשתך, את הילדים שלך, את החברים שלך. והענקים האלה שמייאשים אותנו הם לא אנושיים. הם אומרים, אישה, אילן, זה מסע. זה כבד, צריך לסחוב את זה, לא צריך לגדל את זה. זה משהו שצריך כזה, משהו כזה שאין מה לעשות, צריך לסחוב את זה, ככה זה בחיים. והם אומרים שאין בת מלך, אין כזה דבר, זה שטות, אין פנימיות, אין קשר, אין אפשרות להיות בת של מלך, אין אפשרות לקשר. זה הכל נתק. הבשורה שלהם זה נתק, לכן הם מחזיקים עץ שהוא מנותק, הם לא משקים אותו. אז ברור שהם אומרים שאין בת מלך. ומה אומר המשנה למלכות? הוא מתחבר לעצה של הצדיק, הוא אומר, אני יודע שישנו בוודאי, יש בת מלך, יש קשר, עץ לא סוחבים על הכתפיים, עץ שותלים ומשקים ומגדלים ומטפחים. ורמז יפה לדבר, מה שהוא אומר, אני יודע שישנו בוודאי, המשמעות של זה שאני לא מתייאש, אני יודע שיש, יש תקווה, יש אמונה, יש קשר, יש אהבה, יש הכל, יש טוב. אני יודע שישנו בוודאי, זה ראשי תיבות, אין שום ייאוש בעולם. שזה בדיוק המסר שאותו רוצה להגיד, המשנה למלכות. ואם כבר הזכרנו את העניין הזה של השקעה בזוגיות, אז רבנו אומר בשיחות הרן, שעיקר העבודה של היצר הרע זה לנתק זוגות. זה העבודה שלו. לא יודע אם שמעתם על זה, אבל זה העבודה שלו. רבי נתן כותב, סיפר לי אחד שהיה משיח עמו מעניין בני הנאורים, ששכיח מאוד שנעשה קלקול ביניהם ובין נשותיהם. נפרדים זה מזה איזה זמן, יש נתק, יש מתח, ולפעמים נעשה מזה פירוד לגמרי חס ושלום. הוא אומר, זה דבר שמצוי בזוגות, שיש מתח, שיש ריחוק. אמר, אז מה רבי נחמן אמר על זה? אמר שזה מעשה בעל דבר, זה מעשה של היצר הרע של השטן, שמניח את עצמו על זה מאוד, לקלקל השלום של בני הנאורים, כדי שיתפסו במצודתו, על ידי זה, כי הוא עורב על זה מאוד לתופסם בנעוריהם, על ידי קלקול השלום בית חס ושלום. ואומר רבי נתן, והעריך בשיחה הזאת. זאת אומרת, משם הכל מתחיל. אם שם יהיה נתק, אם העץ יהיה על הכתף, ולא יהיה באדמה ולא ישקו אותו, אם לא יהיה קשר אמיתי ושיחה אמיתית, של יראת שמיים. אז משם, היצרה יודע, אם אני אפרק שם, הכל יתפרק. איזה כוח יש לבן אדם להשקיע בבנים שלו, כשאין לו קשר עם הבת זוג שלו? איזה כוח יש לו לדבר עם מישהו מהחברים שלו, אם אין לו קשר עם הבת זוג שלו? זה הכל מתחיל שם. אז רבי נחמן אומר, היצר הרע הוא לא טיפש, הוא יודע ללכת לשורש, בוא ננתק את העץ בשורש, ננתק את העץ של הבית, את העץ של המשפחה, וכל אחד יחפש את עצמו בחוץ, בכל מיני פתרונות, בכל מיני בילויים, בכל מיני שטויות, ואז הכל הרוס ממילא. וזה במילים אחרות, חורבן הבית. אם היצר הרע מצליח להחריב את הבית הפרטי, אז כל השאר כבר חרב ממילא. זה התוצאה של הדבר. אז עכשיו אנחנו נלך בדרך של רבי נתן. העבודה העיקרית של כל אחד, להשקות אילנות. מה שאתה יכול, אם אתה נשוי, ודאי שקודם לכל דבר, זה להתחיל לטפח את האישה שלך. ואם יש לך ילדים, אז זה לטפח את הילדים שלך, ולתת להם את המקום שלהם, ולדבר איתם ביראת שמיים, גם כחברים. ואחר כך להמשיך להוציא את הדבר הזה החוצה. לפי מה שראינו כאן, זאת גם עצה להזמין את הצדיקים ללוות אותי ולעזור לי. הנה אני דומה להם, הנה אני משקה, הנה אני משפיע. ואני לא צריך להיות חכם ולא צריך להיות מוכשר ומיוחד בשביל זה. אני פשוט מביא את הנקודה שלי. והנקודה שלי שאני מאמין שיש בי משהו טוב, יש בו משהו טוב. אני רק נותן לו מקום, אני רק פותח לו פתח להראות את הטוב שלו. אני מקשיב לו, אני מכיל אותו, אני שומע אותו. ובזה אני משקע אותו, אני לא צריך להביא חוכמות. רבי נחמן אומר שמדברים ביראת שמיים, אחד מאיר לחברו. וזה יכול גם להתחלף, אני יכול ללמוד. מהבן זוג שלי, אני יכול ללמוד מהילדים שלי, אני יכול ללמוד מהחברים שלי. ככה משקים אילנות, ובעזרת השם שנזכה להבטחה שמשיח הבטיח לבעל שם טוב, שיפוצו מענותיך החוצה, בעזרת השם, תבוא הגאולה. בעזרת השם, מזכות רבי נתן, מזכות כל הצדיקים, נזכה שכל הצומות יהפכו לשמחות גדולות, ושנהיה לנו התחלה טובה.